שלום רב, אתה מקשיב לשיעור מספר תהילים פרק ב'. השיעור ניתן במסגרת השיעורים של קהילת ירושלים בית גאולה. אני מקווה שתהנה לשמוע וללמוד מדברי קודש אלה. אנחנו פותחים בתהילים פרק ב'. אני אתחיל לקרוא. למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. למעשה הפרק הזה, פרק ב' בתהילים, בא להדגיש ולתאר את השלטון של המשיח, משיח אדוני, על העולם. והנה הפרק מתחיל ואומר, למה כל העמים מתאספים ביחד? למה כל העמים מתרגשים? בוא נשאל את עצמנו. מתי קהל גדול מתרגש? כאשר יש לנו שגרה רגילה שאין שום פעילות? לא. קרתה פעילות כלשהי, איזשהו דבר עתיד להתרחש, אירוע עומד לבוא. והנה כל הגויים באים ביחד. כולם מתאספים ביחד. למה רגשו גויים? ולאומים יהגו ריק. מה זה יהגו ריק? יאמרו דברים לחינם. יאמרו דברים שאחר כך גם מצטערים עליהם. אז מה גורם לכל העמים להתאסף? לומר מילים כה גבוהות שלמעשה מילים ריקות? התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד. מתי אנחנו רואים את ראשי המדינות מתאספים ביחד? ופה מדובר על מלכי ארץ ורוזנים. זאת אומרת, קהל גדול של בעלי דרגות בחירות. לא פשוט להביא את כל החבורה הזו ביחד מסביב לשולחן אחד. בימים רגילים הם נושכים אחד את השני. לא תמיד מוצאים את המכנה המשותף להם. למשל היום, מה המכנה המשותף להביא כל כך הרבה ראשי ממשלות? שנאת ישראל. אז יש הרבה מתנדבים לפגישה הזו. הנה יש עוד פגישה שיהיו לה הרבה מתנדבים. ומה היא? לעמוד נגד אלוהים. כשהתנך בא ויורד על מלכים, הוא למעשה יורד גם על העם שלהם. כאשר אלוהים בא ואומר למלך, לך בדרך אלוהים, מה הוא מצפה ממנו? תסחוב את העם אחריך שילך בדרך אלוהים. ולכן, כאשר הוא בא ואומר, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? למעשה הוא אומר, אם כל ראשי העמים עושים את זה, מה המשמעות? כל בני האדם עומדים נגד אלוהים. זה מה שיש מאחורי זה. וההצעה פה למלכים, היא ההצעה לנתינים שלהם באותה מידה. כי אם אני בא והורג את המלך לעתים, איך אני עושה את זה? מביא מלחמה, ויחד עם המלך הורג חצי מן העם. אז לכן, אם המלך הוא אוהב אלוהים, מה יעשה העם? יואב את אלוהים. למה? כי המלך יפעל שהעם יואב את אלוהים. אז ההצעה היא לכל אדם. ומה הפסוק אומר? סוף פסוק 2. התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד. על מה? למה? על אדוני ועל משיחו. או, אנחנו רואים את הסיבה. אז מה גורם להם להתרגש? מה גורם להם לדבר ריקם? הם מתנגדים? הם עומדים נגד. מי? נגד שתי דמויות. שתי דמויות, אדוני ומשיחו. ישנם כאלה שיטענו, לא, זה אישיות אחת, אדוני שהוא המשיח. רבותיי, זה לא העברית, זה לא הדקדוק. על אדוני ועל משיחו, לא כתוב על אדוני המשיח, אלא על אדוני ועל משיחו. ותכף נראה את החיזוק הזה בהמשך הפסוקים. שאלה, למה כל העמים באים להתנגד לאדוני ולמשיח שלו? מה הוא עשה להם? יש לנו רמזים נפלאים כבר בספר דניאל פרק ב', ספר דניאל פרק ז'. שם אנחנו למדים שהעולם נוהג כמנהגו. שליטי העולם הזה נמצאים פה ורוצים לשלוט על העולם הזה בכוחם שלהם. הם אוהבים את כיסא השלטון. הם לא מוכנים להיות מספר 2 אחרי אלוהים. הם לא מוכנים לקבל את השלטון של אלוהים מעליהם. הם רוצים להיות האדונים לגורלם. הם רוצים להיות אלה שמנחים את הדרך לכלל העולם. הם מעדיפים לשכוח את העובדה, או דוחים את העובדה, שאלוהים הוא הבורא, לא צריך לתת דין וחשבון, והם בסך הכל כלים זמניים. אז הנה אלוהים בא, יש לו תוכנית מסוימת, הוא בא להגשים אותה, והם עושים שריר, לא רוצים לקבל את התוכנית של אלוהים. עוד מעט נראה מה התוכנית. אז בואו ניכנס לראש של אותם מנהיגים. ללב שלהם. מה יש בלב? מה יש בהרגשה הפנימית שלהם? פסוק 3. ננתקה את מוסרותמו. מה זה מוסרותמו בעברית? את המוסרות שלהם. נגמר במו, הכוונה שלהם. אתם רואים? העמים מביטים על אדוני ועל משיחו כשתי דמויות ברבים. הם אומרים, ננתקה את המוסרות שלהם ונשליחה ממנו אבותמו. זאת אומרת, נשליחה מאיתנו את האבותות, את החבלים. נקרא לזה מונחים מודרניים, הזיקים. אז איך מרגישים שליטי העולם? אלוהים, אנחנו לא רוצים את השלטון שלך. תחתיך אנחנו מרגישים בכלא. אנחנו מרגישים מאחורי סורגים כאשר אתה שולט עלינו. אנחנו מרגישים כאילו קושרים אותנו בחבלים עבים. אתה לא נותן לנו לעשות איך שאנחנו רוצים. יש לנו תוכנית, התוכנית הזו מוצאת חן בעינינו, ואתה כל הזמן אומר לנו, זה לא יפה, לא מתאים לי. אנחנו פשוט לא מעוניינים שאתה תהיה מעלינו. לא רוצים אותך בסביבה, והכוונה היא לא רוצים אותך בכדור הארץ הזה. זה למעשה מה שיש בראש של אותם שליטים. הם לא רוצים כל דבר שנראה כמו אלוהים, מריח כמו אלוהים, נשמע כמו אלוהים. תחתיך אנחנו מרגישים כמו אסירים. צא מאיתנו, לך מאיתנו, רוצים חופש. אז רבותיי, זה מה שיש להם בראש. לכן הם אומרים, ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. אדם שבאמת מכיר את אלוהים, עבד אדוני, האם הוא ירצה להיות דקה אחת רחוק מאלוהים? לא. עבד אלוהים באמת, אדם עם יראת אלוהים, היה אומר לאלוהים, אני מרגיש איתך כמו אחד בכלא, תוריד ממני את האזיקים שלך. ירא אלוהים היה מעז לומר דבר כזה? לא. אדם שהוא באמת ירא אלוהים, אומר, אלוהים, אדרבה, בוא עוד יותר עליי, תחסה עוד יותר אותי, טוב לי תחת כנפיך, טוב לי כאשר אתה מחסה אותי בצלך, לא רוצה מקום אחר, לא רוצה בוס אחר. אלו לא יראי אלוהים, הם רוצים את העולם לעצמם, אלא מה? זה לא העולם שלהם, ואלוהים עתיד לבוא ולקחת את הרכוש שלו. אז עד כה למדנו מה היחס של אותם שליטי עולם כלפי אלוהים. מה הם מרגישים בפנים כלפי אלוהים? בואו נראה פסוק 4, מה הגישה של אלוהים כלפי ההתנהגות שלהם. ואם כך אלוהים מרגיש כלפי גישה שכזו, זה גם מלמד אותנו הנוכחים היום, איך עלינו להתנהג כלפי אלוהים. מה היחס הנכון כלפי אלוהים? לא יחס של מרדנות, אלא יחס של כניעה. כי אם אתה נכנע לאלוהים, אלוהים אומר לך, אתה בן שלי, אני אתן לך את הכל, וזה רק אם אתה נכנע לו. פסוק 4, יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו. אז אלוהים מביט מהשמיים, רואה את ההתנהגות של שליטי העולם, שחושבים שהם אלוהים, ואולי לא אומרים את זה, אבל כך למעשה נראית התנהגותם. זו הפרשנות של התנהגותם, הם רוצים להיות שליטי חייהם. אז אלוהים מביט ושוחק בשמיים. אדוני ילעג למו. האם יש פה מישהו שהיה רוצה שאלוהים ילעג לו? האם היית רוצה שיזכירו את השם שלך מול כיסא כבוד אלוהים, ואלוהים יגיד, תעיפו את זה מפה. לא מעוניין בשם הזה? מישהו היה רוצה ככה שאלוהים יאמר על השם שלו? אדוני ילעג למו. האם אתה רוצה לעשות דבר ואלוהים יגיד, לא שווה לי דבר? כך הם עשו. מאוד נקווה שאנחנו לא נהיה אנשים שכאלו. ואז פסוק 5, אחרי שאלוהים מביט ולמעשה לועג על ההתנהגות של אותם שליטים, כתוב, אז ידבר אלמו והפו, ובחרונו יבהלמו. אלוהים לא ימשיך לצחוק לעד. הצדק של אלוהים, האמת שלו, דורשת תגובה. ואז אלוהים ידבר בכעס, ובזעם שלו הוא יבהיל את אותם מתנגדים לו ודוחים אותו. זה פסוק 5. ומה אומר אלוהים פסוק 6? ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. לאור הפסוק הזה, פסוק 6, אני יכול לדעת בביטחון מה הייתה ההתנגדות של אותם נסיכים ורוזנים. הם לא מעוניינים שאלוהים יגשים את ההבטחה שלו, ומה היא? להביא את המשיח כדי שהוא יהיה מלך על ציון. זאת אומרת, למלוך על העולם מציון. מלך המשיח יהיה בביתו בציון, ומשם ימלוך על העולם. זאת תוכנית אלוהים. העמים מודעים לתוכנית הזו, כי הרי כתובה בדבר אלוהים. אלוהים עתיד להוציא אותה לפועל. במקום להיכנע, במקום לשלוט על העם שלהם, ולומר, תתפללו שתוכנית אלוהים תצא לפועל, אבל נחרב ברך לפני אל עליון, לא. הם מתעלמים ממנו ומתנהגים כאילו הוא לא קיים. ואז אלוהים אומר, לא יהיה. אני אכן אעשה כמו שתכננתי. ומה התוכנית שלי? אני אשים את מלכי, שזה המשיח, שיהיה מלך על ציון. זה הקונטקסט. ישנם פסוקים נוספים שמחזקים את הדעה הזו. למשל, ספר מיכה הנביא, מיכה הנביא פרק ד' פסוק 7. מה כתוב בספר מיכה הנביא פרק ד' פסוק 7, ואני ממליץ לכולם לקרוא מפסוק 1, שם מדובר על מה יהיה באחרית הימים, איך מתחיל פסוק 1, והיה באחרית הימים יהיה הר בית אדוני נכון בראש הערים, ונישאו מגבעות ונערו עליו עמים. והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני ואל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין עמים רבים, והוכיח לגויים עצומים עד רחוק, וחיטטו חרבותיהם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישאו גוי אל גוי חרב, ולא ילמדון עוד מלחמה. וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ואין מחריד, כי פי אדוני צבאות דיבר, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם אדוני אלוהינו לעולם ועד. ביום ההוא נאום אדוני, אוספה הצולעה והנידחה הקבצה, ואשר הראותי. ושמתי את הצולעה לשארית והנהלאה לגוי עצום. ושימו לב מה אומר ההמשך. ומלך אדוני עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם. מי ימלוך בהר ציון? אדוני. ופה למעשה אלוהים הוא המדבר בתהילים פרק ב'. ומה אומר אלוהים בתהילים פרק ב'? ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. אלוהים הוא הדובר ואומר, אני שם את המלך שלי להיות מלך על ציון. בפסוקים אחרים בתנך אומרים שאדוני הוא מלך על ציון. משמע, אלוהים הוא הדובר, והוא שם את המשיח להיות מלך על ציון. מי שיהיה מלך על ציון זה אלוהים, אלוהים שווה משיח. רבותיי, מה לעשות? זה הקונטקסט. זה מה שיש פה. אז אלוהים אומר על אלוהים. הנה לנו עוד הוכחה בגדול לקיום ריבוי הוויות בשלמות האלוהית האחת, שיותר מאוחר נוכל באמת לפרוט אותה לשמות ברורים יותר. יש עוד מקום בתנך, למשל, ישעיה פרק חף דלד, פסוק 23. אני אקרא את הפסוק הזה, ושם יש לנו עוד הוכחה, שהמולך בציון הוא אדוני בכבודו ובעצמו. וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלך אדוני צבאות בהר ציון ובירושלים, ונגד זקניו כבוד. אז הנה אלוהים בא ואומר בתהילים פרק ב' פסוק 6, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. מי זה המלך שיהיה על הר ציון? אדוני צבאות. מי זה המלך שיהיה בהר ציון? המשיח, כי כל העמים נוהרים לדעת, לשמוע. ומי ממליך אותו שם? אדוני בכבודו ובעצמו. זה נשמע קצת מוזר, נכון? זה נשמע כאילו זה לא יהודי. אבל רבותיי, זה הבשורה היהודית הטהורה. וכה חבל. שעד כה מעוותים אותה. הגיע הזמן לתקן את המעוות. מה למדנו עד כה? העמים מתנגדים שאלוהים ימלוך על העולם. העמים, שליטי העמים, מעדיפים לשלוט בדרך שלהם. דרך של חטאים. דרך של האדם. העמים לא מעוניינים שאצבע אלוהים תהיה עליהם ותאמר להם, טעות, חטא, לחזור בתשובה. הם רוצים לעשות דברים בדרך שלהם. בדרך אחת. לאלוהים יש סבלנות, ויש לו תוכנית. הנה התוכנית שלו מגיעה לפועל. והיא כשהמשיח יבוא ארצה, יחזור ארצה. כמו שכתוב לנו בספר זכריה פרק י"ד. המשיח עתיד לחזור. וכשהוא יחזור, הוא פשוט יילחם נגד כל אויביו. ישמיד את כל צבאות העמים שיצבעו על ירושלים. זכריה פרק י"ב. ואז הוא ישב בהר ציון. שם הוא יבנה את מקדשו. זכריה פרק ו'. נחזור לכאן. מפסוק 7 עד 9 אנחנו זוכים לדעת ולשמוע את דבר אלוהים למשיח. ואת היחס, את היחס האינטימי והקרוב בין אלוהים למשיח, למלך על ציון. יותר מכך, מה אלוהים האב נותן למשיח? איזו סמכות? וגם נראה מדוע. אני אקרא את הפסוקים. אספרה אל חוק, אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידיתיך. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, ואחוזתך אפסי ארץ. תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. למעשה, כותב המזמור זוכה באשרת רוח אלוהים, לשמוע, לדעת, מה אומר אלוהים האב לאלוהים הבן, למשיח, לאדוני אשר ירד ארצה וימלוך על העולם מציון. מה הוא אומר לו? בני אתה. ואיך הוא מתחיל? אספרה אל חוק. זאת אומרת, יש פה הצהרה של אלוהים, ששום רוזן, שום נסיך, שום מלך לא יוכל לשנות. אז כאן אנחנו מזהים עמדה של אלוהים. זו העמדה שלי, זו ההצהרה שלי, שום דבר לא יזיז זאת. ומה היא? אדוני אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידיתיך. אלו הצהרות שנשמעות מאוד מאוד יוצאות דופן, מכיוון שכל האישויות שאנחנו מדברים עליהן, אלו אישויות שמימיות. אלוהים, מה זאת אומרת היום ילידיתיך? מה זאת אומרת בני אתה? האם אלוהים יולד? למה הכוונה פה? כאשר אנחנו לוקחים פסוק שכזה, מאוד חשוב גם להכיר פסוקים נוספים בתנך. רמזים נוספים המתייחסים למשיח. איך המשיח עתיד לבוא לעולם? מה הסמכות של המשיח? מה הקשר בין המשיח, אלוהים האב, לאלוהים הבן? אלוהים הבן לאלוהים האב. כאשר יודעים את כלל התנך, זה עוזר מאוד. והנה, אלוהים אומר, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ, תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. סמכות כל כך כבירה ניתנת לבן האלוהים, שהוא בקונטקסט הזה המשיח, מלך שיהיה על ציון. אלוהים אומר, אני אתן לך את כל הגויים, את כל העמים, כל נחלתם היא נחלתך. ומה עם גבולות אחוזתך? קצות העולם. יש כאלה הטוענים שמדובר פה על דוד המלך או מלך אחר. רבותיי, דוד המלך, עם כל גדולתו, לא ניתן לו כזו אחוזה. דוד המלך הוא מעולם לא מלך העולם. הוא מלך ישראל היה. הוא עתיד לקום עוד לתחייה לפי נבואות יחזקאל. אבל שום דבר לא נאמר על דוד כמלך עולם. יותר מכך נאמר על אותו בן האלוהים, תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. זאת אומרת שאותו מלך על ציון, שאנחנו יודעים אותו בתור אדוני, הוא בן האלוהים, הוא יהיה שליט, שליט ריבון. כל מי שיעז לעמוד נגדו, פשוט ימאס, פשוט ישבר. ממש כמו כל אדם שעומד נגד אלוהים או מול כיסא אלוהים ומנסה למרוד. איכן אנחנו רואים מילים שכאלו חוזרות על עצמן? בספר ישעיה פרק י' א'. גם שם מתואר מלך המשיח, שהוא נצר מישי, מבית דוד. הוא בכוחו לשנות סדרי טבע. הוא גורם לכך שאריה יאכל תבן, שדוב יהיה יחד עם פרה, שנער יוכל להיות ליד חור של נחש, זאב עם כבש. כשהוא יהיה כאן, סדרי בראשית ישתנו. יותר נכון לומר, יהיו פה חיים כמו החיים בבראשית לפני שהיה החטא של אדם וחווה. הוא שולט על הכל. ואוי למי שיעמוד נגדו. כך בספר ישעיה פרק י' א'. גם כן בספר הברית החדשה ישנה התייחסות לפסוקים הללו. שם בספר ההתגלות, ספר שנקרא חזון יוחנן, פרק ב', פרק י' ב', פרק י' ת', בשלושת המקומות ישנם ציטוטים מתהילים פרק ב', המתייחסים למשיח, לבן האלוהים. אז מדוע שיאמר אדוני בני אתה אל המשיח? מדוע שהוא יכנה אותו במילה בן, ואז ידבר על ירושה? למעשה בשאלה גם נתתי חלק מן התשובה. א', כאשר אתה קורא למשיח בן, אתה מצדיק את העובדה שמגיעה לו הירושה. הוא לא לקח את זה ככה סתם, הוא לא גנב זאת, זה מגיע לו. מתוקף מה? מתוקף היותו בן של האב. כך זה במשפחת האדם, כך זה במשפחת אלוהים. ב', כאשר הוא אומר בני אתה, זה רומז לנו על הקרבה בין אלוהים הבן לאלוהים האב. יחס של אב לבן, מי יוכל להיכנס ביניהם ולגרום לפירוד? אף אחד. וג', כאשר אלוהים האב אומר למשיח, אתה אלוהים הבן, או קורא לו בני, זה נותן לנו רמז איך יבוא המשיח לעולם. הוא ייוולד. וזה רק מחזק את מה שכתוב בשאר ספרי הנביאים. כאשר ישעיה אומר בפרק זין, שאלמה, כוונה לאישה בתולה, תלד בן, והוא אדוני, אל עמנואל, אלוהים עמנו. זה מחזק את מה שכתוב בישעיה פרק ט' פסוקים 6-7. בן ניתן לנו, ותהיה משרה על שכמו, ואקרא שמו פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום. אלו השמות של אלוהים, והוא בן שניתן לנו. הוא בן שבא לעולם דרך לידת בתולין, זאת אומרת, אות מאלוהים, נס, דבר על טבעי. ומדוע? כדי שהוא יוכל לבוא טהור וללא חטא, כדי שדמו יהיה מתאים להיות דם כפרת חטאים. עבורך ועבורי, תחשוב על זה לרגע. האם לעולם תוכל לקיים את כל מצוות התורה בשלמות? האם אי פעם תוכל לעמוד מול אלוהים ולומר, אני שלם? אני מושלם. תפתח את דלת גן עדן, זכותי להיכנס פנימה. לעולם לא תוכל להגיע לרמה שכזו. לא משנה תחת איזו ברית אתה חושב שאתה נמצא, לעולם לא תוכל לעשות מספיק כדי לחשב מושלם מול אלוהים בכוחות עצמך. לעולם לא. תחת כל ברית, בסופו של דבר תצטרך לבוא לאלוהים ולומר, חטאתי, תסלח לי. אלוהים, בחסדך מחל לי. אז אלוהים יורד בעצמו ארצה, בדמות אדם, עם דם שמתאים להיות מחיר הכפרה על החטאים שלך ושלי. וכך הוא מגלה את האהבה שלו. הוא בא כעבד, כדי שאנחנו נוכל להיות בנים. אז אלוהים אומר, אלוהים האב אומר למשיח, אלוהים הבן, בני אתה, אני היום ילידתיך, כדי להצדיק את הירושה, להסביר לנו עד כמה הם קרובים אחד לשני, ולתת לנו רמז לאופן שבו המשיח יוצג לעולם, דרך לידה של הבתולה מרים, כי כך הוא יבוא כאשר הוא עוקף את החטא, ויכול להושיע אותנו. ואז הוא אומר פה, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, פסוק 8, ואחוזתך אפסי ארץ. יש לנו מקום נוסף בספר תהילים, שבהם, קיים פסוק דומה, וזה תהילים קוף יוד. לדוד מזמור, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך. למעשה דוד המלך אומר, שמעתי את אלוהים אומר לאדוני, רק רגע. דוד המלך הוא מלך, הוא הדרגה הבכירה פה בארץ. מי הדרגה הבכירה יותר ממלך? אדוני. אז איך זה שאדוני אומר לאדוני? כאילו יש עוד אחד שהוא מעבר לדוד המלך. הנה לנו אותו רמז למשיח, לבן האלוהים. ומה אומר לו אדוני, זאת אומרת אלוהים האב, שב לימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך. זאת אומרת, אני אקח את כל האויבים שלנו, או כל האויבים שלך המשיח, כל אלה שמתנגדים לך, כל הרוזנים, כל הנסיכים, כל המלכים, ואני אהפוך אותם נכנעים כך שרגליך יהיו מעליהם. ומה המושג, הביטוי התנכי, שם את רגלו על אויבו, איך נהיה אותו? אז גם כן על פי תהילים פרק קוף יוד, אנחנו רואים שההבטחה הזו שניתנת בספר תהילים פרק ב', שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ, מדובר על כך שאלוהים אומר את זה לאדון של דוד. ההבטחה הזו היא לא לדוד המלך, אלא למשיח עצמו, לאלוהים הבן, שהוא למעשה אל שדי. הוא אומר, תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. כזה יהיה כוחו של המשיח מול אויביו, לו יעמדו נגדו. ואז בפסוק 10, אנחנו רואים את החסד של אלוהים, את אהבת אלוהים, את הסבלנות של אלוהים. אלוהים לא מיד בא ואומר, אני עומד להניש את כל אלה שמתנגדים לי. שוב פעם אנחנו רואים את אורך הרוח שלו. פסוק 10, ואתה המלכים השכילו, היווסרו שופטי ארץ. אלוהים בא ואומר, מלכים בבקשה, תהיו מעט יותר חכמים. תיקחו את החוכמה, בבקשה תחשבו פעמיים, תחשבו על מה שאתם עושים. הוא מציע להם בפסוק 11, עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה. מה זאת אומרת לעבוד את אדוני ביראה? זאת אומרת לפחד ממנו, רק לראות את הצל שלו ולרעוד מפחד? זה לא העניין. ילדי אלוהים, אוהבי אלוהים, רוצים להיות ליד אלוהים. המשמעות היא, תנו לאלוהים את הכבוד המגיע לו. תצייתו לאלוהים. כאשר אלוהים אומר דבר, אל תקחו את זה בתור המלצה, אלא קחו את זה בתור פקודה. פקודה של אוהב. הרי אם אתה אוהב חבר או אוהב את אשתך, כאשר היא רוצה משהו, כאשר חבר רוצה משהו, אתה עושה את זה כאילו זה פקודה, אבל היא נעשית מאהבה. אתה רוצה לרצות אחד שאתה אוהב. תארו לכם שאתה עושה את זה לאדוני. האחד שנתן לך חיים ותופס את החיים שלך בידו. תופס את הישועה שלך בידו ושילם עליה במחיר דמו. הוא אומר, עבדו את אדוני ביראה וגילו ברעדה. בפסוק 12 אומר לנו אלוהים, איזה צורת עבודה, איזו צורה של יראה, היא זו שאלוהים מקבל, דורש ומכבד. נשקו ור, פן יענף, ותובדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסי בו. אתם באמת אוהבים את אלוהים? אתם באמת קוראים לעצמכם יראי אלוהים? בואו נבדוק, תנשקו את הבן. ור בארמית זה בן. אז הוא אומר להם, אתם באמת רוצים להראות שאתם אוהבי אלוהים? בבקשה, תנשקו את הבן, תנשקו בר. הנה הבן. הרי את אלוהים האב, אף אחד לא יכול לראות ולחיות. אף אחד לא יכול לתפוס את אלוהים האב, לחבק אותו ולנשק אותו. משה ביקש מאלוהים, בספר שמות פרק למד ג' פסוק חף, פסוק 20. הראה לי את פניך. מה אמר לו אלוהים? לא יראה אני אדם וחי. אז אי אפשר לבוא ולנשק את אלוהים האב. אז את מי כן אפשר לבוא ולנשק? את אלוהים הבן. את אותו משיח. את המלך על ציון. אז אתה רוצה להראות ולהוכיח את אהבתך לאלוהים שיושב על כיסא כבודו? בבקשה, תנשק את המשיח. לך תנשק את המשיח. אל תדחה אותו. אל תבוז לו. לך תנשק אותו. מי הוא? הבן. המשיח על ציון. יש כאלה הטוענים בר כאילו תוהר. יודע מה, גם אם אתה מנשק את התוהר, זה לא יכול להיות משהו אבסטרקט, משהו, מה שנקרא, ארטילאי, מופשט, אתה חייב לנשק מישהו. איך אני מנשק אותו? מה זאת אומרת? כמובן שזה לא כולם עומדים בתור לנשק על הלחי. אלא מה שעומד מאחורי זה, כי הוא אומר לנו כאן, עבדו את אדוני ביראה וגילו בירעדה, לנשק את מלך המשיח, משמעו, תקרא את דברו, שזה דבר אלוהים חיים, זה התנך, ותעשה כפי שהוא אומר. זה נשמע כל כך טבעי, כל כך ברור, אבל עד כמה אנחנו לא עושים את זה? אנחנו קוראים היום יותר עיתונים מאשר את דבר אלוהים. אלוהים אומר, אל תעשה, ואנחנו תמיד אומרים, זה המלצה, או הוא מתכוון לזה ברצינות. אלוהים אומר, זה אסור, ואנחנו אומרים, אולי במקרה הזה זה קצת מותר. לנשק בר, לנשק את המשיח, משמע לקחת את דבר אדוני ברצינות. לקרוא את זה בצורה סיסטמטית. לקבל את הפשט ולציית לו. לחיות על פי התואר והקדושה של אלוהים המוצגות לנו והנכתבות לנו בדבר אלוהים. פשוט לציית לדבר אדוני. אבל לא לעשות את זה בתור רשימת סופרמרקט. קניתי, עשיתי, הכנסתי לעגלה, אלא לעשות את זה ביראה. לעשות את זה מתוך אהבה. לעשות את זה מתוך כבוד לאלוהים, מתוך הרגשה, אני לא מסוגל אחרת, מתוך הרגשה שאם אני לא עושה את זה, אני מרגיש חסר. זה נשקו בר. כאשר אני באמת מאמין באלוהים, שדברו אמת, וחיי למעשה, קורבן חי, רצוי ומושלם לשמו, אלוהים אוהב אותי ואוהב את מעשיי, כי הם נעשות לשמו. במצב שכזה אלוהים משתמש בי בתור כלי, כלי שדרכו הוא עובד כדי להוציא לפועל את תוכניתו הנצחית. ומה אלוהים נותן לי בתמורה? את הישועה. ומה הישועה? סליחת החטאים שבעקבותיה חזרה לנוכחות אלוהים שהיא למעשה חיי נצח, התחברות נצחית עם אלוהים קדוש וטהור. פן יענף, זאת אומרת אם לא תעשה כך, תיזהר. אלוהים יכעס עליך. ותובדו דרך כי יבער כמעט אפו. אתה פשוט תיענש על ידי אלוהים. ואז הפרק מסתיים בהצעה הנפלאה ביותר שאפשר. אשרי כל חוסי בו. אשרי כל אלו אשמים מבטחם. אלו שחוסים בו. במי? בבן. זה כל הקונטקסט. אתה באמת רוצה להיות מבורך? אתה רוצה להיות ברכה לך, למשפחתך, לילדיך, לזרעיך, אחריך? אשרי כל חוסי בו. במי? בבר. בבן. במשיח, בבן אלוהים. ובואו נראה. בואו נראה הוכחות לכך. נפתח בספר תהילים, מזמור למד דלת. מזמור למד דלד, פסוק 9. ושם כתוב, תאמו וראו כי טוב אדוני, אשרי הגבר יחסה בו. אז הנה פה עוד הוכחה, שאם אתה רוצה טוב, לך ותחסה באדוני, לא באדם. רק רגע, אז תאמרו לי, זה אולי הפרשנות שלך. אז בוא נראה מקום שמזהיר אותנו, לבל נחסה באדם, לבל נבטח באדם, וזה בירמיה הנביא, ספר ירמיה הנביא, פרק י"ז, פסוקים 5 ו-7, אני אקרא. כה אמר אדוני, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו, ומן אדוני יסור ליבו. אם אתה שם מבטחך באדם, אם אדם זו המטרת חייך, אתה ארור. לעומת זאת, פסוק 7, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. זאת אומרת, התנ"ך אומר לנו, אם כבר בוטחים, זה רק באלוהים, לא באדם. ולכן אם ספר תהילים פרק ב' אומר לנו, אשרי כל חוסי בו, בו חייב להיות אלוהים בכבודו ובעצמו. והקונטקסט פה מתייחס לבן. הבן הוא אלוהים, הבן הוא מלך על ציון, הבן הוא בן האלוהים, הבן הוא המשיח. המשיח הוא בן אלוהים. נחזור לכאן. הפרק בתהילים פרק ב' בא ומציג לפנינו דמות שנקראת בן האלוהים. כאשר אנחנו בתוך המסגרת היהודית אומרים בן האלוהים, לרבים מאיתנו עולות הגבות. רק רגע, האם זה לא מושג נוצרי? איך אתה מעז לומר בן האלוהים בתוך מסגרת יהודית? הרי חז"ל לא יסכימו לדבר הזה. אז הבה נלך לספר משלי, פרק למד, ונלמד את הפסוקים. נלמד מספר משלי, פרק למד, פסוקים 1 עד 4. ונראה מה יותר יהודי מאשר להאמין שבן האלוהים הוא למעשה דבר יהודי, קיים בתוך התנ"ך, והוא המשיח. דברי אגור בן יקה, המסע, נאום הגבר לאיתיאל ואוכל. זאת אומרת, יש אדם מסוים, מה השם שלו? אגור בן יקה. ואגור בן יקה עתיד לומר מספר משפטים או לקחים לשני אנשים אחרים. השמות שלהם איתיאל ואוכל. ייתכן שאלו שני בניו הצעירים, ייתכן שאלו שני אנשים אחרים. נראה מה אומר אגור בן יקה לאותם אנשים. כי בער אנוכי מאיש, ולא בינת אדם לי. ולא למדתי חוכמה ודעת קדושים אדע. זאת אומרת, בא אגור בן יקה ואומר, אני נחשב לאיש בער, זאת אומרת, לאיש שאינו משכיל. מולכם, או על פי טענתכם, אני נחשב לאדם בלי בינה. במונחים שלנו טיפש, חסר שכל כאילו. אתם מחשיבים אותי כאחד שלא למד כל דבר, לאחד שלא יודע שום דבר בנושא הקדושה. כך אומר אגור בן יקה. הוא מתמודד מול אנשים שמחשיבים אותו במונחים מודרניים לבר, לאפס. והנה הוא בא ואומר לאיתיאל ואוכל. הוא בא ושואל אותם סדרת שאלות רטוריות. זאת אומרת, שאלות שהתשובה אליהן ברורה, וכולם כביכול מכירים, כדי לבחון למי באמת יש חוכמה. הוא אומר בפסוק 4, מי עלה שמיים וירד? והכוונה, כולם מבינים שרק אלוהים יכול לעשות דברים שכאלו. אז התשובה הברורה היא אלוהים, תשובה רטורית. הוא ממשיך, מי אסף רוח בחופניו? והכוונה היא, מי יכול לאסוף את כל הרוחות, כל הטייפונים, כל ההוריקנים, כל הסופות שקיימות? מי יכול לקחת את כל הרוחות הללו ופשוט לסגור אותם בידיו? רק אלוהים. וזו תשובה שכל שומעיו היו אומרים כמובן, בוודאי, אלוהים. אז הוא ממשיך, מי צרר מים בסמלה? וזה לא מי יכול לשים בכיסו, בסמלה שלו, כוס מים קטנה. אלא מי יכול לשים את כל הגשם, את כל האוקיינוסים, את כל הנערות, את כל הנחלים, את כל הפלגים, בתוך כיסו. רק לאלוהים יש כיס כזה גדול. אז הנה עוד תשובה רטורית, בוודאי אלוהים. הוא ממשיך, מי הקים כל אפסי ארץ? ומה זאת אומרת כל אפסי ארץ? מי תכנן את יסודות העולם? מי הקים את כל הגלקסיות? מי שם את הכוכבים ואמר להם, תעמדו במקום? מי ברא את כל הכוחות הללו שמאפשרות את כל הסיבובים, כל מערכות השמש, והם כולם הולכים על פי תכנון. מי מסוגל לעשות את הדברים הללו? ואז הוא בא ואומר, מה שמו? נו, כולנו יודעים, זה אלוהים. ואז בהמשך, שימו לב, הוא בא ובודק את האמיתות של החוכמה שלהם. האם באמת החוכמה האמיתית קיימת? ואיך הוא עושה זאת? הוא ממשיך לשאול, מה שמו ומה שם בנו כי תדע? זאת אומרת, אם רק אני את האלוהים, אבל אינך מכיר את שם בנו של אלוהים, אם אתה לא מכיר באופן אישי מי הוא בן האלוהים, אם הדבר הזה זר לך או אתה דוחה אותו, תרשה לי לומר לך, אין לך חוכמת אלוהים. כי מה הטענה נגד אגור בן יקה? הוא בער, הוא ממש לא חכם, אין לו שום דבר שווה ערך במוחו. והנה הוא בא ואומר, אולי כך אתם חושבים עליי, אבל אם את בן אלוהים אינכם מכירים, תרשו לי לומר לכם שאין בכם חוכמת אלוהים, אין בכם יראת אלוהים, אין בכם שום דבר שהוא אלוהים. ואנחנו קוראים מספר חוכמת אלוהים בפרק למד. אז במילים אחרות הוא אומר לאיתיאל ואוקל, תחזרו בחזרה לפרק א', תלמדו מחדש. אולי בחסד אלוהים, חוכמת אלוהים תיכנס אליכם. אולי בקריאה מחודשת תזכו להכיר את בן האלוהים. ועכשיו לשיעורנו, שחוזרים בחזרה לתהילים פרק ב', מי הוא בן האלוהים? מי נחשב לבן האלוהים? בן האלוהים בתנך הוא למעשה המשיח. הוא למעשה אדוני אשר ירד ארצה בדמות אדם. וכאשר לומדים את הנבואות המשיחיות, מגלים שהמשיח הוא ישוע. כן, אותו אחד שעם ישראל מכנה אותו במילים ישו, זהו בן האלוהים. הוא היחיד בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה האנושית, שירד ארצה, ריפא חולים, הקים מן המתים, אמר שהוא המשיח, זיהה עצמו כבן האלוהים, ונדחה על ידי קודם כל בני עמו. הוא היחיד שבא ואמר, באתי לתת חיים, לא באתי לשפוט, אלא באתי לתת חיים. ישנם אנשים שמכנים את ישוע בשם ישו. ישו זה לא שמו אמיתי, ישוע זה שמו. ומדוע אלוהים יבוא ארצה ויבחר בשם ישוע? אלוהים כבר מבראשית, בכל פעם שאנשים בתנך התנסו באלוהים, הם תמיד קראו לו בשם המתעד את הפעולה שהוא עשה. אלוהים הושיע את עם ישראל במלחמה, קראו לו אדוני צבאות. הגר התנסתה עם אלוהים שראה לתוך מוחה וקרא את מחשבותיה, קראה לו אדוני רואי. אברהם קיבל מאלוהים את העיל במקום לשחוט את בנו, קרא לו אדוני יראה. אלוהים מקור השלום, קראו לו אדוני שלום. אז השמות של אלוהים ניתנו לו על סמך היכולת שלו והביצועים שלו והתכונות שלו בחיים שלנו בענייני בני האדם. כך, כאשר אלוהים יורד ארצה כדי להושיע, הוא לוקח את השם ישוע, ישועה, כדי להצביע על העבודה שהוא עתיד לעשות באותה תקופה כאשר הוא יהיה בינינו. אז השמות של אלוהים מצביעות על היכולות שלו. כאשר קוראים לו ישו, ממש בהפגנה כדי לא לקרוא לו ישוע, למעשה אתה דוחה את הישועה שאלוהים מציע לך. אלוהים בא להושיע אותך, ואתה אפילו מזלזל בשם שהוא בחר כדי להציג את הפעולה שלו. דניאל הנביא בפרק ט' אומר לנו שהמשיח ייקרת לפני חורבן הבית. ואכן, המשיח ישוע בא לעולם ונחרט, מת על הצלב, לפני חורבן בית שני. האם אתה רוצה שאלוהים יכבד אותך? האם אתה רוצה לקחת חלק בירושה הנצחית שאלוהים נותן לבנו המשיח? נשק את הבן. כבד את המשיח ישוע, כי אין שם אחר אשר בו נוכל להיוושע. אין אמת אחרת. ישוע הוא צלם דמותו של אלוהים. הוא אלוהים בכבודו ובעצמו. הוא זוהרו. הוא אלוהים אשר ירד ארצה. אשר אנחנו בני האדם נוכל לראות ודרכו להכיר את בוראנו וללכת על פי המילים שהוא נתן לנו. הוא הדוגמה שעלינו ללכת אחריה. הוא הנושא של האמונה שלנו. אם אתה שם בו את המבטחים שלך, תראה חיים. אם אותו אתה דוחה, אתה דחית את מקור החיים היחידים שאלוהים נתן לך. הלוואי שנשכיל להכיר את המשיח, את אלוהים הבן, את ישוע.
במידה ואינך מעוניין בשיעורים והסברים נוספים, אינך מוזמן לפנות לכתובתנו באינטרנט www.yeshua.co.il ישוע, Y-E-S-H-U-A, או לכתוב לתיבת דואר 31878 ירושלים, מיקוד 91317, או להתקשר בטלפון 02-583-4949. תודה ולהתראות.
אוהב אותך.